בין הסדורים, בהגשת אבי רבינה ובהשתתפות הרב שלמה רוזנשטיין.
שלום, לילה טוב לכם, יום רביעי בשבוע, בין הסדורים. אנחנו פונים לשיחה עם אמר הדאטרה של העיר חולון, ובנו של מרן הראשון לציון זכר צדיק לברכה, יבדל לחיים, הגאון הרב אברהם יוסף, שלום, לילה טוב.
שלום וברכה לך, יחד עם כלל המאזינים, ובפרט לבחורי הישיבה החמודים, וכל כך אהובים למעלה ונחמדים למטה. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם עוד לעלות ולהתעלות, ועכשיו זה קצת להתעברר כדי לצבור כוח לעוד שבוע שמתחילים, לעוד שבוע, עוד כמה ימים.
אוטוטו, כן.
כן, ממש. מתקרבים לימים הבאים שהם הכי חשובים.
כן. הרב, היינו רוצים לפתוח בשאלה, האמת היא שיש לי שתי שאלות שאני לא יודע, שתי מאוד מאוד בוערות בי כשאלות ראשונות, כי שומעים אותנו גם בחורים וגם הורים. לפי הפידבקים שיש לתוכנית הזאת והתגובות שיש לתוכנית הזאת בין הזמנים, איך אנחנו מסתכלים על הבית של מרן הרב עובדיה יוסף ועל בניו שכולם רבנים גדולים וחשובים ומורי הוראה וראשי ישיבות ורבני ערים וכו' וכו'. מה הסוד של הדבר הזה? א', גם מבחינת המשימה של כל בחור ובחור כדי לגדול, וגם מבחינת ההורים, איך הורים מייצרים כזה בית? אומנם יש לי סיפור אישי, וסליחה שהשאלה היא כזאת ארוכה, אני אספר סיפור אישי, שסיפר לי אבי מורי שיחיה, שהוא היה אצל הרב לפני, לא זוכר, 40 או לא יודע כמה שנים, שהוא היה צעיר, ברחוב אלקנה כמדומני,
מי האבא
שלי זה בנימין רוזנשטיין, הוא עסק בקליטת עלייה, היה עוסק בקליטת עלייה בשנים עברו.
כן.
והוא הגיע עם איזו שליחות ציבורית, והוא סיפר לי שהוא נכנס הביתה, לבית של הרב, היה בית לא גדול, והילדים ישנו בסלון, אני מקווה שאני מדייק בפרטים, הילדים ישנו בסלון, והרב ישב בצד, האור דלק, והרב ישב בצד עם סטנדר ולמד, והרבנית הכניסה אותם פנימה, והרב לא שם לב אפילו שהם נכנסו פנימה, והם עמדו איזה כמה דקות, ופתאום הם עשו איזשהו רעש, והוא ככה קפץ, מתוך הספר, כי פתאום הוא נבעל שעומדים לידו אנשים. אז אני אומר, אולי זו הדרך, אולי הפת במלח תאכל בו מים המסורת תשתה, שישנים ככה בדירה של חדר וחצי, וילדים לומדים לישון עם אור, ואבא יושב ולומד, ואיך זה קורה הדבר הזה?
אתה מדבר כבר על הדירה ברחוב אלקנה. אני אספר לך על הדירה ברחוב באר שבע, בשכונת בית ישראל. אני גדלתי שם עד גיל 7. ברחוב אלקנה היו לנו ברוך השם שתי דירות, אבל בגלל שהיינו משפחה גדולה, אז גם ישנו בסלון. אבל בבאר שבע, רחוב באר שבע, אני מדבר בירושלים, בבית ישראל, היה רק שני חדרים. ובחדר אחד היה רק אבא יושב ולומד, לא היה טיפת קיר גלוי, הכל היה מכוסה בספרים. וישבנו שם ולמדנו, וישבנו שם וקראנו סיפורים, ואכלנו שם, ודיברנו בינינו בלחש, שאבא לא יפריע לו בלימוד. זה היה בית שכולנו הרגשנו, הבנים זה ודאי, אבל הבנות עוד יותר. הבינו והרגישו שאנחנו בבית מיוחד. הבינו והרגישו, אבא לא מפריעים. אמא חינכה אותנו. אתה שואל מה סוד הצמיחה של הבנים? זה אמא, רק אמא. האמא הזאת הייתה אישה גדולה מאוד. היא ידעה לדלג על כל מנהגי אנשים להביט בעולם הזה. להסתכל מה העתיד. מה העתיד מבקש מאיתנו. זה לא דבר של מה בכך. לא כל אדם זוכה לאישה כמו שהאבי מורי זכה לאישה כזו שדחפה אותו, דרבנה אותו.
חיה בתוך שליחות.
לא רק בתוך שליחות. היא ראתה את זה כמשימת חייה, שהאבא יצמח ויגדל. שלחו לי השבוע, שבוע שעבר, ביורצייט של אמא, סרטון שעשו במלאת 70 שנה לאבא. כן. ואמא מדברת שם. אמא אומרת, זכית לחבר עד עכשיו כך וכך ספרים, אני מחכה לראות שתגיע ל-50 ספרים.
וואו.
זה נותן לנו, הבנים, מבט מה זה תורה. אבל אם תרשה לי, נעזוב לרגע את העניין האישי. פרשת שבוע, אתה מרשה לי?
בוודאי.
הפרשת שבוע האחרונה, קראנו את פרשת והיה עם שמוע. לפניה, פרשת ואת חנן, קראנו את פרשת שמע ישראל. כל מה שיש בפרשה הראשונה, יש בפרשה השנייה, חוץ מבכל מאודיך. בהבדל אחד, על פני אורך ורוחב כל הפרשה, כאן בלשון יחיד, כאן בלשון רבים. אני מתבונן, הפרשה הראשונה מתחילה ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בבתיך ובלתם ובשום קרובך, אחר כך, וקשרתם לאות על ידיך ולאות על פניך, וכתבתם למדות בתך ובשעריך, הכתיבה של הספרי תורה, תפילין ומזוזות, מתאחדים, וקשרתם וכתבתם, לעומת הפרשה השנייה. הסדר מבולבל לגמרי. ושמתם את דבריי אלה על לבבכם. למה לא בלבבכם? למה על לבבכם? ולימדתם אותם באחרי, וקשרתם אותם לאות על ידכם. והיו לו תוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בידכם לדבר בם, ושתכם יותר ודבר בידכם שאומרים לך, וכתבתם על מזוזות ביתך. למה הפרידו בין הקשירה לכתיבה? הרי זה אותו דבר. בפרשה הראשונה הם מחוברים. מי שמתבונן ברשי, בפרשה הראשונה ושיננתם, רשי מסביר מדובר על התלמידים. זה לא הבנים. המלמד את בן חברות תורה מעלה עליו כאילו ילדו. זאת אומרת, שכאן לא מדובר על ושיננתם לבניך ממש, אלא לתלמידים. למה זה נקרא ושיננתם? כי זו חזרה. הילד למד בבית, למד פה, למד שם, אני רק משנן איתו, מחזק לו את ההבנה, זה נקרא ושיננתם. שם, אני לא נמצא כל היום עם הילד הזה, הוא לא ילד שלי. אין לי כל כך הרבה מה להראות לו דוגמה אישית. אני צריך יותר סבלנות, אני צריך גישה נכונה, כדי לחדד לו את הדברים שיהיו ברורים, שיהיו הדברים משוננים בפיו, שלא יגמגם ויענה. זאת אומרת שזה תלמידים. לעומת זה בבנים יש צורך בדוגמה אישית. כשאתה רואה אבא שאין לו יום ולא לילה, כשאתה רואה אבא ששוכח לאכול, ששוכח לישון, וצריך לנדנד לו, לעורר אותו כדי שילך לאכול וילך לישון, וזו הייתה העבודה הכי קשה של אמא, לנדנד לאבא שב לאכול, אתה כבר לא אכלת הרבה זמן, לך כבר לישון, אתה יותר מדי זמן יושב, עומד וכותב. הדוגמה האישית, את זה אני דורש כאשר מדובר ממש על הבנים. הם הרי מצויים כל שעות היממה. זה לא רק נאה דורש, זה גם נאה מקיים. אבא בעל הבית, שחוזר הביתה, מימד וממהר לשיעור תורה. דף היומי, שיעור הלכה, הוא רץ מהר לשיעור תורה. הילדים יודעים, אבא עייף.
כלומר, מה שהרב אומר, אתה לא צריך להיות המתמיד של השכונה, גם אם יש לך איזושהי קביעות, ואתה איש
שעמל
לפרנסתך כל היום, בסוף הדוגמה האישית זה מה אתה מחשיב, מה הערך העליון שלך.
ואיפה הדוגמה האישית באה לידי ביטוי? וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לתוטפות בין עיניכם. כשהאבא לוקח את האותות האלה ומתגאה בהם, הרי בזמנם היו מתעטרים בתלית ותפילין כל היום. היו גם עובדים בהם. כשהילד רואה את האבא דבק במצוות, הוא לא מתייחס ללימוד תורה כאל מקצוע, כאל השכלה, כאל דבר של לימודי ליבה. הוא מבין שהתורה מקיימת את עם ישראל.
אלה החיים. כן.
אלה הם החיים האמיתיים, שאליהם צריך לשאוף. אשרי חלקו של מי שזכה. אנחנו גם הרבה פעמים נשאלים, למה לא לגייס קצת את בחורי הישיבות לצבא? שנה אחת, מה יכול להיות? יעשו איזה שירות מקוצר ויחזרו ללמוד. אני אוהב לספר על עצמי. אני הייתי ברוך השם כמה שנים בצבא רב צבאי. זכיתי אחרי 9 שנים בצבא, קיבלתי שנת לימודים. הם רצו שאני אלך לאוניברסיטה, התנגדתי, הלכתי ברוך השם לכולל. אני מרחם על עצמי רק להיזכר כמה היה קשה לי השבוע הראשון. וכי מה עשיתי בצבא? רק שיעורי תורה. התרוצצתי מבסיס לבסיס, ממקום למקום. פה נתתי שיעור, פה נתתי שיעור. הייתי רב, לא הייתי איזה עסקן.
ונאמר עוד, זה הצבא של אז, לא הצבא של היום,
וזה הצבא
להשבות.
של אז ולא הצבא של היום. ואני אומר באחריות, היה לי קשה מאוד מאוד השבוע הראשון בכולל. לשבת במקום אחד, שלוש שעות? איך אני יכול? והשבוע השני קצת יותר קל, השבוע השלישי כבר זה זרם, בשבוע הרביעי כבר אמרתי חבורה בישיבה, זה לקח זמן עד שהתאוששתי.
אם כבר הרב הגיע לאותם זמנים, אם כבר הרב הגיע לאותם זמנים של הצבא, צריך לזכור שקודם לכן...
רק שנייה, כן. מה יאמרו בחורי הישיבה אחרי שלושה שבועות של בין הזמנים, אם הם היו מנותקים לגמרי מהלימוד? כמה צריכים לחזור עכשיו לאווירה של הלימוד, כדי שאלול באמת ייראה אלול? כדי שבאמת יהיה לכולנו היכולת להגיע למצב אמיתי של קדושה, של אלול אמיתי, של הכנה לראש השנה? כן, תמשיך אתה.
דיברנו על זה בדיוק בתחילת התוכנית, שהימים האלה של סוף בין הזמנים, זה כבר לא סוף בין הזמנים, זה כבר, אנחנו קוראים להם ההכנה הגדולה לקראת האלול, כי אי אפשר באמת לצנוח בבת אחת. הייתה סוגיה שדיברנו עליה בימים האחרונים, אני רוצה לשאול את הרב, כמי שהתחנך, כמדומני, גם בכל תורה וגם בפורת יוסף, כן, גם משני הצדדים. יש סוגיה שדווקא אני מרגיש כן התעוררות אצל בני הישיבות, בשנים האחרונות לנושא של הלוחה, אבל אנחנו מכירים את זה, בסדרי הישיבה, סדרי ההלכה, הם לא גדולים. זאת אומרת, בחור צריך בעצם לקחת עצמו בידיים ולהחליט שהוא לומד משנה ברורה, שלא משנה, מה שהוא רוצה ללמוד.
זה אספק מסוים בהלכה.
כן, בדיוק, קובע לעצמו איזשהו סדר ולומד ועמל כדי ללמוד. אז שתי שאלות בתוך הדבר. א', כמובן, איך מקבלים את החשק ואת התנופה כדי לא להגיע לאברך שצריך לשאול את אשתו הלכות שבת שיודעת בסמינר אותו ממנו כמו שסיפרו פעם, ושתיים זה מה הדרך הנכונה, למשל בחור שרוצה ללמוד, שרוצה לקבל עצמו ללמוד משנה ברורה, להתחיל ללמוד רק שולחן ערוך משנה ברורה, להתחיל ללמוד שולחן ערוך משנה ברורה עם ביור הלכה ושאר הציון, להתחיל ללמוד שולחן ערוך עם בית יוסף, מה הדרך?
אני רוצה לספר לך קודם כל שבישיבת תורת יוסף לא למדנו הלכה. בכל תורה למדנו הלכה.
זה היה בתקופתו של רב שלמה זלמן נוירבך?
נכון, אחרי התפילה היה לנו סדר של הלכה. הרב יהושע נויברט היה המשיב. היינו מתעניינים אצלו והיה תור גדול כדי לברר. אני מעטתי לעמוד בתור כי היה לי את האבא שלי. אבל למדנו משנה ברורה. כשגדלתי קצת יותר, אבא שלי לימד אותי שחייבים ללמוד משנה ברורה. אף על פי שהמסקנה, הלכה למעשה, לא תהיה כמשנה ברורה, כי הוא היה אשכנזי. ורוב הפסקים שלו היו על פי דעת הרמה. ואנחנו טועים הרבה פעמים והולכים אחרי הפסקים שלו. לכן כדי לאזן, אז בזמני לא היו ספרים אחרים, לימד אותי ללמוד גם בכף החיים. שאז יש לי את האיזון לראות דעות נוספות ואוכל לברר כל דבר על בוריו. זו הייתה הגישה להלכה. אני רוצה לספר לך שעד לפני כ-50 שנה לא היה כולל אחד בארץ שלמדו הלכה. לא היה שום כולל. היו לומדים רק שטיין, גמרא. וכשאנחנו התחלנו בכולל שאני למדתי...
אצל הספרדים והחסידים זה קצת היה יותר מקובל, אצל הליטאים לא היה בכלל לדעתי.
נכון, ואני אומר, כשאנחנו התחלנו ללמוד הלכה, והייתי הרבה מקושר עם רבנים אשכנזים, שואלים אותי מה אתה לומד בכולל, איזה סוגיה, והייתי אומר להם הלכה, מה? מה אתה רוצה להיות בלבט? זה היה המבט. כשאבי מורי דיבר בסיום השס, בפעם הקודמת, לא הפעם האחרונה, שהוא כבר לא היה בחיים, וגם לא הפעם שלפניה שהוא כן היה בחיים. הפעם הקודמת, הוא דיבר על אלה שלומדים רק משנה ברורה, הוא עודד אותם שהם לא יהיו עמי הארצות שילכו ללמוד בבית יוסף, שילמדו בבית יוסף והבח, ללמוד את כמו שצריך את הראשונים והאחרונים.
הלכה במקורותיה.
הלכה במקורותיה. הלכו והוציאו דיבתו רע, כאילו שהאבא אמר, לא ללמוד משנה ברורה. לא היה מי שהריץ את המשנה ברורה כמו אבי מורי.
ועובדה שסיום אחד קודם, הוא אמר שצריך לקבוע סדר קבוע במשנה ברורה.
כן, כן. ויש כאן גם סוד קטן. הוא שאל פעם, היו שני ספרים שחוברו בדור האחרון. כף החיים, משנה ברורה. במה הם זכו שהם יהיו היום בכל בית בישראל? ספרדים, אשכנזים, מה קרה? הוא אומר, הסוד שלהם היה הענווה. הם לא לקחו טובה לעצמם. סוד הענווה הוא המפתח. מי שרוצה ילדים טובים, שיהיה בענווה, שלא יהיה בגאווה. מי שרוצה בית מיושב, שיש בו את כל יישוב הדעת לצמוח בתורה ולקבל חשק בלימוד תורה, אני מדגיש חשק, מתיקות, זה רק בדרך הזו, ענווה.
אגב, יש שינוי בנושא הזה של לימודי הלכה היום, או שהכל נשאר?
יש הרבה יותר לימודי ישיבות.
אתה רואה היום את המבחנים של הרבנות הראשית לישראל, המגוון של האוכלוסייה שניגשים למבחנים, ספרדים, אשכנזים, טיפות צרוגות, טיפות שחרות, בן פורת יוסף. זה כל כך נעשה נפוץ, יש כל כך הרבה בחורים שנשמתם כאילו נולדה, נמשכה אל ההלכה. זה אומר שלא צריך להתנתק מהלימוד גמרא. כמה האבא עודד אותנו לסיים שס, כמה האבא עודד אותנו ללמוד מהרש"א, שהמהרש"א יש לו את היכולת הישרה בהבנת כל סוגיה לאמיתה. זה הכוונה. קיבלנו את ההכוונה. אני זכיתי גם לעמוד לפני רב שלמה זלמן אוירבך. אתה לא ראית ענוותן יותר ממנו. עברו כמה שנים שלא למדתי כבר בכל תורה, הייתי כבר גר בתל אביב, עוד לא נשוי. הלכתי לבקר את הסבא. סבא גר באזור מחנה יהודה. מי שיודע, רב שלמה זלמן לא נסע במוניות, נסע באוטובוס קו 12, ירד במחנה יהודה, הלך ברגל עד שערי חסד. בדרך פגשתי את רב שלמה זלמן ונשקתי לו את היד כמנהגנו הספרדים. הוא הלך כמה צעדים, סובב את הראש וקרא לי, אברהם. אני רצתי מהר אליו, הרב גם זיהה אותי וגם קרא לי, אתה אברהם, מה שלומך? הרבה זמן לא ראיתי אותך, איך אתה לומד? מה אתה עושה? ההתעניינות באחרון התלמידים שלו. עברו כבר 3 שנים מאז שלמדתי אצלו. כן. והוא זכר אותי וקרא לי, זו ענווה. מידת הענווה היא המידה הכי טובה. בחור צריך שיהיה לו ביטחון עצמי. בחור צריך שיהיה לו גאווה ויגבה ליבו בדרכי השם. לדעת, אני ברוך השם בן תורה. אני ברוך השם זכיתי לשכון בעולה של תורה. מצד אחד. מצד שני, להיות בענווה. לקבל את הדברים מכל אדם. לצערי יש בחורים לא כך. היה בחור אחד שפנה אליו הגאון רב גדליה, המשגיח בישיבה. ככה מתוך כאב, היה פטלן, אמר לו, מה יצא ממך? והבחור ברוב חוצפתו אמר, משגיח. רב גדליה הוריד אימה, אמר לו, אתה לא יודע כמה אני עמל ויגע, הרבה יותר מאשר איזה חבורה בשביל לומר איזה שיחה אחת. כמה
אני רוצה לגעת, כן, הרב, אני רוצה לגעת גם בנקודה לסיום, בנקודה החשובה שאני יודע שגם הרב זצל מאוד מאוד דרבן אותה, וגם אתם גם כן בחולון עשיתם כמה יוזמות בעניין הזה, הנושא של לכתוב, שבחור ייקח עת ויכתוב, ויש בחורים שלפעמים נרתעים, אומרים, מה אני אכתוב? אני לא מחדש, אני לא זה, אני לא יודע לכתוב חבורה אולי, או זה, אני אכתוב את הסיכום של השיעור, זה נראה לו קצת אולי ילדותי, אבל כל כך הרבה דיברו גדולי הדורות, והרב זצל כל כך דחף את זה, וקנה לך חבר, כן, לכתוב, לכתוב ולכתוב.
מה זה עושה לנפש של הבחור?
קודם כל, חשוב שתתאו כולכם שאף אחד לא נולד יודע לכתוב. את הידע רוכשים עם הניסיון. עם הכתיבה. מתחילים וזה נראה שטויות. אני יכול לספר לכם שהכתיבה של האבא שלי בשוטים, יביע עומר, אז לא היו מחשבים. הוא היה כותב בכתב ידו את הכל. גם באחרית ימיו הוא כתב רק בכתב ידו. הוא לא ידע להשתמש במחשב. אבל כתב ידו של אז הוא היה מאוד עני. אני כשהייתי לומד בישיבת המתמידים אצל דוד נחמן בלוי, הייתי מקבל פרסים. אני ואחרי הגדול הרב יעקב עליו השלום, היינו מקבלים פרסים, רפיל של עת וניירות, כדי שיהיה לאבא במה לכתוב. הוא היה חותך את השורות שהוא כבר כתב טוב, ומסדר אותם בין שורות שהוא כתב לא טוב. הוא היה מוחק, מדביק, מסדר. זה היה עבודת נמלים. הכתיבה היא שסדרה אותו, הוא לא נולד יודע. גם הוא היה לו שינויים בתוך הכתיבה. גם הוא היה לו משנה ראשונה, משנה האחרונה.
כן.
אבל עם הכתיבה בא הניסיון. המושג וקנה לך חבר, יש בו משמעות עמוקה מאוד. כשאני מדבר עם חברותה, אני מביע את עצמי. או שהבנתי או שלא הבנתי. אבל עדיין זה לא 100%. לעומת שאני כותב, אני מביע את הכתיבה, אני עובר עליה פעם שנייה, רואה אם הבנתי או לא הבנתי. אז זה לא סתם וקנה לך חבר. החבר הזה זה חבר אמיתי.
זה הבהירות שבן אדם מקבל.
הבהירות, ההבנה. גם אם אני אכתוב רק העתקה, כך כותב המערשה, כך כותב הרשש, כך כותב המשתה מקובצת, כך כותב פני יהושע. כל זה עדיין, הלקט הזה. לי יש מחברת שכתבתי כשהייתי בן 14, תלמיד אצל הרב מנצור בן שמעון בישיבת פורת יוסף. המחברת הזו כל כך אהובה עליי. למדתי מסכת כתובות. ילד בן 14, כל כך היא אהובה עליי, אין שם חידושים, אבל ראית סדר בלימוד, ראית שהבנתי מה שלמדתי. הכתיבה היא הנותנת המשכיות, היא גם ממתקת את טעם הלימוד. הבנים שלי בישיבות, כולם למדו בישיבות אשכנזיות, ואני אומר בפירוש, לא אמרתי להם אף מילה, אבל הם ראו ממני. הם היו יושבים אחרי סדר שלישי, ויושבים ולומדים לפחות שעה אחת הלכה. חלק מהבנים המשיכו גם ללמוד בספרי אבי מורי גם אחרי 11. שיהיה להם גם מושגים מה פסק סבא בכל דבר. שיהיה להם קרבה. הגישה שלנו לא אמורה לתת דגש רק לומדש, רק הלכה. אנחנו מקבלים את היושר בהבנה דרך הלימוד הגמרא. בלי לימוד הגמרא, הבעיות הבאה ורבה, לא נגיע ליושר של הגמרא.
כן.
אחרי היושר, אז מגיעים גם להלכה, לומדים לדמות מילקה למילקה, לעסוק השמטת עלי בדרך
אלה. אז לא מעט צידה לדרך ככה מהרב, גם לבחורי ישיבות, אבל לכולם באמת, תצאו טובות גם בעניין של הכתיבה.
להורים, למלמדים ולבני
כן,
הישיבות.
כן, ובעניין של כולנו. כמובן ההספקים והדוגמה האישית, הרב אברהם יוסף.
ולאימהות גם כן.
כמובן.
כי לא נשכח את הדבר הזה, כמה תפקיד הגדול של האימהות.
הדוגמה אישית מהרבנית כן. עליה שלום, כן. מר הדעתר של העיר חולון, ובנו של מרן הראשון לציון, הגאון הרב אברהם יוסף, תודה רבה.
לכבוד הרב, לילה טוב. זיכיתם אותי הרבה, והשם יברך את כל מעשה ידיכם.
אמן, יישר כוח.
יישר כוח, פרסומות ומיד שבים.
שיהיה לנו בעזרת השם שנה טובה ומבורכת.
אמן, אמן, אמן.
גם לרב, תודה רבה.
אמן.